פסקה מ"ז עוסקת, כמו פסקאות רבות, בתופעת החילונות. החילונות של עקבתא דמשיחא. כלומר, בכלל, הרב קוק משתמש בביטוי התלמודי חוצפה דעקבתא דמשיחא, כדי לדבר על החילונות, במיוחד החילונות הציונית. כן? כלומר, זה תופעה שקשורה, לפי הרב, בתהליכי הגאולה. היא איננה מקרית ואיננה רעה ביסודה, אלא רעה בהופעתה. אבל ביסודה יש שם גרעין אמיתי ועמוק שאותו צריך לחשוף. והאמת היא שהרב מרבה בהסברים שונים לגבי מהותה של החילונות, ויש עניין פעם לעשות מחקר ולבדוק איזה הסברים הם חיצוניים ואיזה הסברים הם פנימיים. כלומר, יש אצל הרב קוק הסבר לפנים מהסבר לפנים מהסבר. ולפעמים ההסברה היא בעצם כמעט שטחית. כן, למשל, הרבנים לא מספיק הסבירו, כן, או דברים כאלה. ויש לפעמים שזה דברים יותר עמוקים, למשל באורות הקודש, הוא מדבר על הסוד של התנועה הזאת, הוא מסביר שזה הקדושה שבטבע שפורצת את דרכה. טוב, מפני שהציור של גדולת האור האלוהי הוא גדול מאוד בפנימיות הנשמות של דור האחרון של עקבתא דמשיחא. כלומר, הנשמות של הדור האחרון הן נשמות ענקיות, בומבה של נשמות. והן תובעות הבנה מעמיקה וגדולה מאוד של ענייני האלוהות. יש הבנות קטנות של אלוהות. כן, איך כתוב בספר נחמיה? ויקראו בשם השם האלוהים הגדול. מזה אתה לומד שאפשר לקרוא בשם השם האלוהים הקטן. זה בתורת הקבלה נקרא אלוהים דגדלות ואלוהים דקטנות. כן, כל מיני צירופי אותיות שמורים על תפיסה גדולה של האלוהות או תפיסה קטנה של האלוהות. מתי זה? לפי התנאים. כשתנאי החיים הם ממילא קטנים, אז גם אלוהים מופיע כקטן. כשתנאי החיים רחבים יותר, אלוהים מופיע כגדול יותר. כאשר אנחנו חיים בגטו, והשאלה המטרידה היא שאלת ההישרדות, לא של מחר, אלא של היום. אנחנו לא צריכים אלוהים מאוד גדול, אלא אלוהים שדואג לזה שאנחנו לא נהרג בפוגרום הבא, ושיהיה לנו אפשרות להשיג בשר כשר, היפר כשר, ושיהיה לנו יין לקידוש, ושידוך לבת שלנו, ומקווה טהרה תקין, ובית מדרש עם ספרייה מספיק רחבה. זה פחות או יותר תחומי ההתעניינות של אלוהים. אפשר לומר שאלוהים הופך להיות נשיא המועצה הדתית של הקוסמוס. כלומר, ענייני דתיות, פולחניים, מעניינים אותו. אבל מה עם שירה, אומנות, כלכלה, פוליטיקה, אקולוגיה? זה הקדוש ברוך הוא השאיר לגויים. וזה לא כזה מעניין אותו. אבל כשקמה התחייה הלאומית, ואז פתאום יש גם מדינה, ואז אלוהים מתחיל להתעניין בהרבה מאוד תחומים שעד עכשיו לכאורה היו מחוץ לתחום שלו. למשל, כלכלה, אומנות, אקולוגיה, מלחמות. בעצם מרחב החיים הולך וגדל. ממילא גם התפיסה של האלוהות אצל בני האדם משתנה. עד עכשיו התעסקת בדברים קטנים, עכשיו אתה הולך ומתרחב. השאלה האם התוכן הנלמד בבית המדרש תואם את הדרישות החדשות, או שהוא נשאר לפי הדרישות הישנות. בסדר? אז זה מה שכאן אומר הרב. מפני שהציור של גדולת האור האלוהי הוא גדול מאוד בפנימיות הנשמות של דור האחרון של עקבתא דמשיחא, ממידה כזו שאין להם עדיין הסתגלות איך להנהיג את החיים הממשיים על פי גודל עליון כזה. כלומר, אתה לא רואה התגלות אלוהית שתואמת את התביעות האלה. מתוך כך באה הכפירה. ואיתה הדלדול הרוחני הדומה לחורבן שאנו רואים בדורנו. כלומר, זה לא מתוך קטנות, אלא מתוך גדלות. מי שיש לו תביעה לגדלות, הוא גם מתייאש. יש אגב בימינו דבר מאוד מעניין שלא היה בימי הרב. לפחות לא בקנה מידה גדול. בימי הרב הייתה ציונות חילונית גאה. נכון? בטוחה בעצמה. בימינו יש חילונות פוסט-ציונית ופוסט-מודרניסטית, שבעצם מתייאשת ומעדיפה לחיות בחוץ לארץ. דור מיואש. אז איזה דור יותר גדול, שלנו או של הרב? שלנו. כן. כי בימי הרב, אמנם האידיאלים הקטנים של החיים הדתיים לא הספיקו, אבל אנשים מילאו את עצמם באידיאלים של ציונות והתיישבות. אנו בנו ארצה לבנות ולבנות בה, וסרוליק של דוש הוא בעצם האליל החדש. בימינו הדור כל כך גדול שגם זה לא מספק אותו. הוא מתייאש. כלומר, אני רוצה אידיאלים אמיתיים, ואם אתה לא נותן לי, אני עוזב את הארץ. מה השיח שאומרים? בנינו את הארץ. למה לא? למה אין שיתוף פעולה? בגלל שזה כבר לא ממלא אותם. פעם היית אומר, אני הולך להקים מפעל בנגב. כולם אמרו, כל הכבוד. אתה הולך ליישב את הארץ. היום מישהו שהולך להקים מפעל בנגב, אומר, אל תדבר איתי על אידיאלים, בטח קיבלת תקציב, יש איזה עידוד וכו', יש לך אינטרסים, נכון? אתה רוצה להלבין כסף? מה? למה? עד רבה. הדתיים, דווקא שיתפו פעולה. אתה אומר שוויון בנטל, כל הדברים האלה. כן, אבל לא נראה לי שזה הסיבה. מה? מה ייאוש כלכלי? אנחנו מדינת ההייטק המתקדמת בעולם, מה אתה? כלומר, זה בגלל מעמד הביניים, מעמד הביניים שלא מוצא את עצמו. כן, השאלה היא, אבל בזמן הקמת המדינה, אנשים לא חלמו להיות במעמד הביניים. כן? כלומר, אנשים היו מוכנים לאכול קש, ולפעמים קצת גבינה. מה? זאת אומרת שה... בוא נסביר לך משהו. השאלה היא ככה, זה שאנשים רוצים דירה במילקי, השאלה האם זה בעצם מה שבאמת הם חושבים, או שהם חושבים שהם חושבים את זה. לפי הרב, הם חושבים שהם חושבים את זה. מצד האמת, הם רוצים אידיאלים גדולים. התייאשו מלמצוא אותם, אז לפחות אדם צריך להקדיש את עצמו למשהו, אז הוא מקדיש את עצמו לקוטג'. לפחות שיהיה משהו להתעסק בו. בסדר? בקבוקים ועוד כמה דברים כאלה. כן? זה מאוד חשוב. כן? אז זה מה שהרב כאן אומר. שאני שוב חוזר פה למשפט. מפני שהציור של גדולת האור האלוהי הוא גדול מאוד בפנימיות הנשמות של דור האחרון שנקלט עם שיחה במידה כזו שאין להם עדיין הסתגלות איך להניג את החיים הממשיים על פי גודל עליון כזה. מתוך כך באה הכפירה ואיתה הדלדול הרוחני הדומה לחורבן שאנו רואים בדורנו. אבל דרך הרפואה הוא רק להרבות כלים, הסברות ותוכניות המועילים לסול דרכים בשביל הסתגלות מעשית על פי האורות היותר עליונות, ומטעם זה באה גם כן הדרישה הגדולה לחירות הרוח ואימוץ הגוף. כלומר, מה שהדור זקוק לו, שאתה תבנה לו כלים רחבים כדי לקלוט את האורות הגדולים. ולכן צריך גם התפשטות של חיי הרוח וחיי הגוף. חירות הרוח ושלמות הגוף. כן? בלי זה, זה לא ילך. כי רק רוח חזק ואמיץ וגוף בריא ואיתן יוכלו להכיל בתוכם בלי זעזוע את ההערות היותר עליונות ולעמוד במעמד ההתעניות הראוי לחיים פועלים בלעים עוז של יצירה, ולהמשיך מתוכן ההמשכות של אורחות חיים מתוך צירוף פנימי, שכל אלו הכנות דרושות הן לתשובה השלמה, העומדת אחר כותלנו. כלומר, אתה לא תחזיר בתשובה את הדור, על ידי שתמכור לו לוקשים של דתיות זולה. אולי אתה תצליח על ידי כך להחזיר בתשובה 500,000 אנשים. אולי מיליון. אולי 2,000,000. ואם יתמזל מזלך, 3,000,000 יהודים יחזירו בתשובה, על ידי שאתה תמכור להם יהדות בזול. אבל האומה בכללה לא תרצה. ולא, לא רק זה, אותם אלה שלא בכלל ה3,000,000 שחזרו בתשובה דרכך, הם ירגישו את הקטנות שאתה מוכר, והם יתנגדו אליך יותר. יהדות בזול, זה הכוונה שכדאי לך, כדי שהמשפחה שלך תהיה משפחה מאוזנת, והבן שלך לא יתחצף אליך, שתשמור מצוות ותלך לשמוע דרשה של הרב. בסדר? כלומר, היהדות, ודאי, זה שלא לשמה. הבעיה היא שאנחנו דור שהלא לשמה כבר לא מועיל לו. הלא לשמה, הוא יכול להועיל ליחיד זה או אחר. אפילו לי הוא מועיל. כן, אבל אם אתה מדבר על נשמת הדור, הדור לא רוצה את זה. הדור רוצה את הלשמה. וכל זמן שלא נתת לו את הלשמה האמיתי, הוא לא הולך אחריך. מה? מה שצריך? זה מה לפתח כלים. הכלים האלה הם כוללים כמה דברים. הוא אומר, חירות הרוח, נכון? אני חושב, הוא הזכיר את זה, לא? כן, חירות הרוח ואימוץ הגוף. מה זה חירות הרוח? המחשבה צריכה להיות נועזת כמה שיותר. היא צריכה להתמודד עם כל התביעות הרוחניות. אם אתה אומר, על מנת להחזיר את העם בתשובה, אני צריך להסתיר ממנו תכנים רוחניים מסוימים. אני צריך לצנזר. אז אתה תגרום שיבוא אחריך ציבור מסוים. המוכן לקבל את כללי הצנזורה, בגלל שהם אנשים טובים, ילדים טובים. אבל אם אתה רוצה להשיב את העם כולו בתשובה, אתה צריך למנוע, כלומר, אתה צריך לפתוח, סליחה, את הצנזורה הרעיונית. הרוח לא יכולה להיות מוגבלת. אין מה שנקרא ספרות מגויסת, מחשבה מגויסת וכו'. חירות זה חירות. נו. כלומר, הוא שאל אותי מה צריך לעשות, לא מה קורה. הוא שאל אותי מה צריך לעשות, הוא לא שאל אותי מה קורה. אתה מתעסק במה שקורה. בסדר? עכשיו, זה אם כן, הפחדנות היא בעצם באוכרנו. כלומר, אם אתה בא ואומר, אני לא מעוניין שמחשבות מסוימות ינסרו בחלל העולם, אבל הן מנסרות בחלל העולם השאלות. ולכן אתה צריך להתמודד. זה נקודה ראשונה. וזה דורש ממך הרחבה רעיונית של עצמך. שתיים, אימוץ הגוף. פיתוח הכוחות. הגוף זה בהרבה מאוד מובנים. גם הגוף, ספורט, כן? לשלוח לתחרויות בינלאומיות, וגם הגוף במובן הרחב, הכלכלי, התרבותי. כן? כל זה צריך לקבל עין טובה ולא עין רעה. כן, אני זוכר פעם אחת, היה איזה דיון, יש דיון שמתקיים מדי פעם, על זה שצעירים וצעירות דתיים ודתיות רוצים להשתתף בתחרויות בינלאומיות, יש בעיה, מה עם חילול שבת, כשרות וכדומה. אז ראיתי מאמר של אחד הרבנים החשובים שאמר, זה נכון, זה באמת בעיה, ולכן אני ממליץ לאנשים שאוהבים כדורגל, והתלמידים שלי, שישתתפו בתחרויות מחוזיות, אבל לא ארציות. זאת אומרת, אתה מראש קבעת לעצמך שאתה לא תצליח. כלומר, יש בעיה, אז אל תגיד, כיוון שיש בעיה, אני לא מתמודד, אלא יש בעיה, תמצא פתרון. ויש פתרונות הרי. כלומר, לתור אחרי בקשת הפתרון, זה צריך לבוא לא רק מסיבות טכניות, פרגמטיות, אלא מסיבות אידיאליות, לפי מה שהרב אומר. כי אז, אם אתה לא תהיה בכל מלוא התוקף של הגוף, אז משהו יחסר בהרחבת הנשמה. ואז הנשמה תשפך לכלים חיצוניים. וזה מגדיל את הכפירה. כן, יש פעם אחת היה ניצחון של מכבי על צסקה מוסקבה. מה? ב-77. אתה זוכר את זה? מה היית אז? כן. עכשיו, זה היה משהו מדהים, בגלל שזה היה, צריך לזכור, צסקה מוסקבה זה היה שייך לרוסיה הסובייטית, הרודפת יהודים, המונעת עלייה, משטר של רשע. וזה שמדינת ישראל שלחה שם קבוצה והיא ניצחה, היה בזה קידוש השם. כן? אז שאלו את הרב צבי יהודה קוק, האם הניצחון של מכבי על צסקה, יש בזה קידוש השם? אז הוא ענה, חזה להצטרופה, ראוי לצירוף. לפני כמה שנים, היה ניצחון, לפני שנתיים שלוש, שוב של מכבי על צסקה מוסקבה, ושאלו את אחד הרבנים, האם זה קידוש השם? וענה אחד הרבנים, לא, כי הם שיחקו בשבת. חבל. כלומר, אתה מאבד בעמדה כזאת את האפשרות לרומם את האומה. מה? כלומר, שזה מצטרף לקידוש השם. כן? יש צד, כן, של קידוש השם. בכלל, זו שאלה גדולה. כתוב בגמרא בירושלמי, גדול קידוש השם מחילול השם. לכאורה, זה בנאלי, טריוויאלי לחלוטין. הרי תשאל, מה יותר טוב, המצווה או העבירה? ברור שמצווה זה יותר גדול מעבירה. אז למה צריך להיות כתוב, גדול קידוש השם מחילול השם? אומרים מפרשי הירושלמי, וכך מסביר גם הרב ציודה, שאם יש איזו סיטואציה, איזשהו מפעל, שיש בו צדדים של קידוש השם, צדדים של חילול השם, אז האם להצטרף מפני קידוש השם, או לפרוש מפני חילול השם? ועל זה אומר הירושלמי, גדול קידוש השם מחילול השם. כלומר, תצטרף, למרות חילול השם שבדבר, בגלל צד קידוש השם שהוא הגובר, שהוא העיקר. ברור, עכשיו, הדבר הזה יש לו עמדה מאוד מעניינת. זאת אומרת, אם הם משליחים את זה על כל מיני מפעלים שנעשים במדינה, למשל הצבא, זה הצבא כבר הספיקו, נגיד במחוזותינו, הספיקו כבר להפנים. כן, אבל אני לא מדבר, יש לי כנראה בראש עוד כמה תחומים שכנראה לא הצליחו להפנים, ואומרים, אה, יש שם משהו נורא והיום, יש שם תערובת של כפירה, וזה, אל תצטרף. אבל הבעיה היא, שמה עם קידוש השם שבזה? כן? כלומר, כן, בבקשה. אני מבין שאלתך. אני רוצה לחזור על שאלתך, כי לא כולם שמעו, וגם לא באינטרנט. אתה אומר, לכאורה, כל זה נכון, כשהמדינה מסמלת, כן, כזה ביטוי שהשתמשת בו, כן, מסמלת את קידוש השם. את כבוד השם. אבל כשהיא לא מסמלת את כבוד השם, למה להצטרף אל זה? עד כאן שאלתך. למה זה קידוש השם? כן, אתה שואל. כן, הבנתי את השאלה שלך נכון? תשובה. מדינת ישראל, בעצם הווייתה, מייצגת את כבוד השם בעולם. גם כשהיא חילונית, ואפילו כשהיא דתית. כלומר, מדינת ישראל היא עובדה של שיבת ציון, ועל זה אומר הכתוב מפורש, ושהקדוש ברוך הוא נמאס לו מהגלות, מפני החילול השם שבזה. כן? וחיללתם את שמי, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים. באמור עליהם, עם השם אלה ומארצו יצאו. ולכן אני אקדש את שמי הגדול, והוציא אתכם מן העמים. כך כתוב ביחזקאל. כלומר, עצם העובדה של שיבת ציון, זה עצמו קידוש השם. ולכן, זה נתפס אצל הגויים, לא כמו שזה נתפס אצלך. אתה בפנים, לכן אתה לא רואה. אבל הגויים מסתכלים על זה מבחוץ, והם רואים.
באופן גלוי.
באופן גלוי, לחלוטין. בשבילם, מדינת ישראל זה היהודי שבאומות. או? ועצם זה שהיהודי הזה חזר לעצמאות מדינית, ויש לו יכולת לאיים אפילו על הבחירות בארצות הברית, הדבר הזה הוא קידוש השם. מובן? וזה נתפס כך בתת מודע הקולקטיבי של האומות, ולפעמים גם במודע. כן. אמרת? יש מדרגות בגלוי, כמו שיש מדרגות במודע. בסדר? כן. נכון. זה לא בשביל, זה לא בדיעבד, שאנחנו אומרים בדיעבד. אחרי שזה קרה, אתה אומר לכתחילה. כלומר, זה קידוש השם. כלומר, זה שאתה הלכתית, אתה לא יכול להתיר דבר כזה, זה בעיה שלך. אבל זה לא בעיה של ההשגחה העליונה. ההשגחה העליונה משתמשת בכל מיני דברים, משתמשת גם בעוברי עבירה. בסדר? ריבונו של עולם יש לו את האסטרטגיות שלו. הוא משתמש בעוברי עבירה כדי לקדם את האינטרסים שלו. אני נגיד ככה, אם הקדוש ברוך הוא היה מבקש מהדתיים להקים ועדה כדי להחליט האם אפשר להקים מדינה על פי ההלכה. היו יושבים הרבנים, ואחרי 6 חודשים של דיונים אומרים לריבונו של עולם, בדקנו את הנושא וראינו שעל פי ההלכה זה אפשרי. אפשר להקים מדינה שתתאים לדרישות של ההלכה. אבל מאחר בדבר הזה יצריך אותנו להסתמך על הרבה מאוד היתרים דחוקים, אז ליבנו נוקפנו, ואנחנו מציעים על פי הכלל של שב ואל תעשה עדיף, בינתיים לדחות את מימוש ההצעה המכובדת, עד שימצא פתרון יותר טוב. אבל הקדוש ברוך הוא, ברחמיו הרבים ובחסדיו הפשוטים, החליט שהגיע הזמן להקים את המדינה, ולכן שלח את בן גוריון עבדו. שלא אכפת לו האם בצבא יאכלו כשר או לא, אם ישמרו שבת או לא ישמרו שבת, והאם הדיונים בכנסת יתקיימו בצניעות או לא יתקיימו בצניעות וכדומה, ולכן הוא יכול להקים מדינה. אחר כך יבואו הדתיים, יעשו את כל הקרצונים שבעולם כדי להפוך את המדינה הזאת ליותר נאמנת להלכה, אבל בינתיים היא קמה. וזה דבר שההשגחה העליונה יודעת לעשות, אנחנו לא יודעים איך ליזום את זה.
זה
הבעיה. מה זה? אם היה אומר ככה כבר הייתי קצת נרגע. אבל הוא לא אמר את זה. הוא לא אמר את זה. הוא אמר רק שזה לא קידוש השם, כי זה היה בשבת. הקמת המדינה זה פעולה של ההשגחה העליונה. אתה צריך לשמוח. לכן אתה אומר הלל ביום העצמאות, זה הלכה. על מה אומרים הלל ביום העצמאות? על מדינה חילונית, לא? גם כשהייתי דתית אנחנו נגיד הלל עליה. מה? ודאי. ודאי. זה מה שאומרים... המטרה מקדשת רטרואקטיבית את האמצעים. אתה לא כזה חדש. זה תמיד ככה. כלומר, כתוב ככה, 10... רגע, אני אשאל אותך שאלה. יש משנה במסכת אבות. 10 דורות מאדם ועד נוח. ו10 דורות מנוח ועד אברהם. להודיע. כמה ערך אפיים לפניו שהיו כל הדורות האלה מכעיסים לפניו, עד שבא אברהם ונטל שכר כולם. מכיר את המשנה? שאלה, איך יכול להיות שאברהם נוטל שכר כולם? הרי הם היו כולם מכעיסים, אז אין להם שכר. אז איזה שכר הוא לוקח? זאת אומרת שבגלל ש-20 דורות של רשעים הביאו אברהם אחד, זה מברר רטרואקטיבית שיש להם שכר. ולכן אברהם נוטל שכר כולם. בסדר? אמר לי פעם איזה יהודי שלמד במכון מאיר, חלוץ, בן של חלוצים, נכד של חלוצים, ובניו חלוצים. אמר, כשסבא שלי הגיע לארץ, אז הוא עבד באצבע הגליל, מקום חם מאוד, והזמן הטוב ביותר כדי לעבוד בשדה, זה היה הזמן של תפילת ותיקין. הזמן ש... כבר לא לילה, אבל עוד לא חם כל כך. זה הזמן האידיאלי לעבוד בשדה. אם סבא שלי היה מתפלל ותיקין, הוא לא היה עובד בשדה. לכן זה טוב שהוא היה חילוני, אמר לי אותו חלוץ. כי על ידי כך הוא יכול היה לבנות את הארץ. עכשיו שיש כבר מיזוג אוויר בתוך הטרקטור, כבר אין צורך, אפשר להתפלל ותיקין ולעבוד בשדה. הבנת? בסדר. מה?
הם לא נהנים את זה,
יש להם שכר עכשיו, בזכות אברהם.
זה מגיע להם באופן... יש להם שכר מזה שאברהם קיבל, נתן את כל השכר שלהם?
אם יש, אם הוא נותן לשכר כולם, סימן שיש להם שכר. והם מקבלים שכר. יש להם שכר. הרי היה שאברהם נותן שכר כולם, סימן שיש להם שכר. איך 20 דורות של רשעים מייצרים אברהם אחד? אני לא מבין. סימן שיש בתוכם זכויות עצומות שמייצרות את אברהם. ואז בזכות אברהם יש להם שכר. הרי היה שאברהם נותן שכר כולם. אתה שואל טכנית איך זה עבר, כלומר, הודיעו להם בגיהנום, תשמעו עכשיו נולד אברהם, אז זהו. לא, זה אתה כבר עושה חשבונות מגושמים, כלומר, אתה מבין שכר ועונש במונחים של זמן. זה לא המונחים של שם. הם מקבלים שכר, כי הרי נאמר שאברהם נותן שכר כולם, סימן שיש להם שכר. מה אנחנו? טוב, אז אם כן, מה? כן. דווקא אצל תלמידי חכמים, חירות הרוח יותר גדולה. ככל שאדם יותר קדוש, כך חירותו הרוחנית יותר גדולה. הרי אין דבר במחשבה שאי אפשר להעלות על הדעת. במעשה יש לנו הגבלות. שולחן ערוך אומר, זה טוב, זה רע. נכון?
בדיון בתוך הלימוד.
בדיון, הכל פתוח. נו. כן.
והרב מאוד הסתעזע, אל תדבר, אפיקורס, תלמיד של לייבוביץ'.
נו, אז מה?
גם מי ש...
מי שמביא טענה, צריך לדון בטענה שלו. גם אם היא מטופשת. אל תגיד, זה שטויות, אלא תבדוק את הטענה. הוא אמר טענה, הוא מחזיקה מים, לא מחזיקה מים. נבדוק. נגיד, הספר שאתה מצטט, קראתי, לעניות דעתי לא מחזיק מים, ואני גם מוכן לדבר על זה. כן, כלומר, אפילו הוזמנתי לדבר יחד איתו, באיזה מפגש, בסוף הוא ביטל, אבל בסדר. אבל לא, 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 אני לא יודע, כלומר, מישהו מביא טענה, כן? הטענה היא אפיקורסית. בסדר, בשביל מה יש כוזרי? בשביל לדון בטענות אפיקורסיות. נכון? כן. הרי יותר מזה, תלמידי ישיבות, הם ההנהגה הרוחנית של הדור הבא. אז אם הם ההנהגה הרוחנית של הדור הבא, צריך שהם יוכלו להתמודד עם כל שאלות הרוח. אם הם בעצמם מפוחדים ודנים אותם כחלשים, איך הם יעזרו להרים את הדור? כן. אינני יודע, וגם לא אכפת לי. כלומר, על השאלה הראשונה שלך אינני יודע, על השאלה השנייה לא אכפת לי. למה? כי מה אכפת לך? מה האופי של ההתגלות של הקדוש ברוך הוא? אם זה כמו תורה או לא כמו תורה. העיקר שקדוש ברוך הוא מתגלה, או כמו שכותב הרב קוק במאמרי ראייה, לעזר, צורכי ציבור הם במדרגה אחת עם לימוד התורה. האם כשאתה אוכל ארוחת צהריים, זה סוג של ביטול תורה? אני שואל אותך.
תלוי בכוונה.
תלוי בכוונה, יפה. ביטול תורה, יש לזה הרבה כללים בהלכה. יש לרב קוק שיר, הנקרא לחשי ההוויה. מכיר? תלחש לי סוד, ההוויה כולה. חיים לי יש, כך נע, כך. אם יש לך לב ובלב דם שרעל יאוש לא זיהה, מהו? ואם ליבתך הרלה ויופיי לא יקסים לך, סורה מני, סורה, הרני לך הסורה. אם כל יופיך היא כל צפצוף הדין, לא הדר שירת קודש, אך זרם אש זרה בך יעוררו, סורה מני, סורה, הרני לך הסורה. ודור יקום וחי, ישיר ליופי וחיים. ועדנה בלידי, יינק מטל שמיים. ומהדר כרמל ושרון, שיפת רזי הוויה, תקשיבו, זה נמחי. ומעדן שירה, מהדר שירה, לפי החיים, משהו כזה, אור קודש ימלא. וההוויה כולה לא תדובב, בחירי הרדני לך מותרת. כלומר, זה עניין של יחס. האם אתה מתמלא בייאוש, כשאתה, או באש זרה, כאשר אתה נפגש עם ההוויה, אז עדיף באמת שתתנזר ממנה. אבל אם אתה מחפש את אור הקודש שנמצא בכללות ההוויה, אדרבה, משם אתה מתמלא אור קודש, וההוויה כולה לך תדובב, בחירי אני לך מותרת. זה מדרגת הדור, זה מה שהדור מבקש, וזה דורש מתלמידי חכמים להתעלות למדרגת הדור. איך למשל, כתוב שתלמידי חכמים, שיחתם של תלמידי חכמים צריכה תלמוד, מכיר? כן, הרב קוק אמר דיוק מזה. הוא אומר, אם שיחתם של תלמידי חכמים צריכה תלמוד, מכאן שתלמידי חכמים צריכים להשתדל שמשיחתם יהיה מה ללמוד. כן. שאלות טכניות, איך עושים את זה? זה שאלות טכניות. זה שאלות טכניות. שאלות טכניות זה נידון באופן טכני. התשובה הטכנית זה לא נושא הלימוד עכשיו. מה? נכון. הלאה. כן. אם כן אומר הרב, כן, אני שוב חוזר פה למשפט, כי רק רוח חזק ואמיץ, וגוף בריא ואיתן, יוכלו להכיל בתוכם, בלי זעזוע, את היערות היותר עליונות, ולעמוד במעמד האיתניות הראוי לחיים פועלים מלאים עוז של יצירה. ולהמשיך מתוכן, המשכות של אורחות חיים מתוך צירוף פנימי, שכל אלו ההכנות דרושות הן לתשובה השלמה, העומדת אחר כותלנו. טוב, נמשיך לפסקה ממחת. משחרב בית המקדש, לא נראית רקיע בתהרתה. שנאמר, אלביש שמיים כדרות וסק אסים כסותם. מה זה הרקיע שלא נראה בתהרתה? מה יש לנו ברקיע? כוכבים? לכאורה, כוכבים נראו באותה עוצמת הערה, גם בזמן שבית המקדש היה קיים, גם היום. מה זה הרקיע? הקדוש ברוך הוא לא רקיע. אבל הוא מלאכים, הוא שוכן, אידיאלים, הקדוש ברוך הוא שוכן בשמיים, כן? שכינת עוזו בגובהי מרומים. כלומר, תפיסת האלוהות היא לא נראית בטהרתה. זה הכוונה. המושג האלוהי מופיע בקטנות. אז מה שנאמר כאן, מי שראה את המקדש לא נראית רקיע בטהרתה, שנאמר על בי שמיים כדרות וסק אסים כסותם. אם כן, הארת התורה מן השמיים. של זמן הגלות, מעולפת היא הכדרות והשק המכסה. כן, הדברים האלה מתחברים לדבריו של הרב קוק בספרו אורות האמונה. יש. מעולפת עטופה. כן, להיות עטוף. מעולפת ספירים, עטופה. כן, ותתכס ותתעלף. יש בספר אורות האמונה של הרב קוק, במהדורה היותר מעודכנת, עמוד 48. מה ההפך של כפירה? ההפך של כפירה. מה אמרת? כן, אבל אני עונה. מה אתה עונה? ההפך של כפירה, רגילים לומר, אמונה. זה בתחום הרוח, אבל יש גם בדיני ממונות. יש כפירה והודאה, כן? כופר הכל, מודה במקצת. אז הרב משתמש בביטוי כפירה בשתי המשמעויות שלו. יש כפירה שהיא כהודאה, והודאה שהיא ככפירה. כיצד? מודה אדם שהתורה היא מן השמיים. אתה שואלים אותו, אתה מאמין שיש תורה מן השמיים? כן, כן, אני מאמין בתורה מן השמיים. שאלה, מאיזה שמיים? מה השמיים שממנה התורה באה אליך? האם זה שמיים נמוכים, שמיים גבוהים? אבל אותם השמיים מצטיירים אצלו בצורות כל כך משונות, עד שלא נשאר בה מן האמונה האמיתית מאומה. מה זה התורה מן השמיים? זה מכונה לקניית כרטיס לגן עדן. ככל שתעשה יותר מצוות, יש לך כיסא יותר מרופד שם. כן? זה התפיסה שלך. ואם אתה תעשה הרבה עבירות, וואי, הטמפרטורה שם הולך, אבל על הזמן, כן? כמו שאלו פעם איזה רב אחד, כבוד הרב, ציצית, זה חם לי בקיץ. אמר, בגהינם יותר חם. כן? אז זה מה שאומר הרב כאן. מודה אדם שהתורה היא מן השמיים, אבל אותם השמיים מצטיירים אצלו בצורות כל כך משונות, עד שלא נשאר בה מן האמונה האמיתית מאומה. וכפירה, שהיא כהודעה, יש בכיוון ההפוך. כיצד? כופר אדם בתורה מן השמיים. אומר לו, חבר, אינני מאמין שהתורה מן השמיים. לא מאמין בזה. אבל כפירתו, במה הוא כופר? באיזה שמיים הוא כופר? הוא כופר בשמיים של הראשון. כפירתו מיוסדת רק על אותה הקליטה שקלט מן הציור של צורת השמיים, אשר במוחות המלאים מחשבות הבל ותוהו. והוא אומר, התורה יש לה מקור יותר נעלה מזה. הוא מתחיל למצוא יסודה מגדולת רוח האדם, מעומק המוסר ורום החוכמה שלו. כן, כלומר, מוסר הנביאים, חוכמתנו העתיקה, הפילוסופיה של היהדות, כל מיני דברים כאלה. אף על פי שעדיין לא הגיע בזה למרכז האמת, מכל מקום כפירה זו כהודעה היא חשובה. והיא הולכת ומתקרבת להודעת אמונת עומד. ודור תהפוכות כזה הוא נדרש גם כן למעליותה. מעליותה, כלומר לשבח. גם זה לא טוב, גם זה לא טוב. זה טרפה וזה נבלה. כן? אבל בסופו של דבר זו כפירה רעננה. כלומר, לפעמים יש כל מיני סיגים שדביקים בעולם האמונה, שצריך לטהר אותם. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא משב רוח רענן של כפירה, כדי לשחרר את האמונה מן הסיגים שדביקים בה. מובן? אז זה אומנם מצער, באופן חיצוני, באופן פנימי. אנחנו שמחים שדברים כאלה הולכים ונבנים. עכשיו, הרב לומד מזה על כל שאר האמונות גם כן. כן, ותורה מן השמיים משל הוא על כל כללי ופרטי האמונות. ביחס של מאמר המבטאי שלהם אל תמציתם הפנימי, שהוא העיקר המבוקש באמונה. לכן, כשמישהו אומר אני מאמין, תבדוק. ואם מישהו אומר אני כופר, תבדוק. כן, פעם המפקד שלי אמר לי, שרקי, אני לא רוצה לפגוע בך, אבל אני לא מאמין באלוהים. אמרתי לו, תוכיח. אמר לי, מה זאת אומרת תוכיח? מה תוכיח? שאתה לא מאמין. כלומר, זה לא דבר טריוויאלי, אדם אומר שהוא לא מאמין. צריך לדעת במה הוא לא מאמין. כן? באמת, הסתבר בסוף להוותו, הוא גילה שהוא מאמין, וזה עשה לו משבר. טוב, אבל... כן. אז כאן אני חוזר לדבר. כן, אז כל זה היה כדי להסביר את המשפט שהתחלנו לקרוא כאן. מי שחרב בית המקדש לא נראית רק היה בתארתה שתמר על בי שמיים כדרות וסק אשים כסותם, אם כן, הארת התורה מן השמיים של זמן הגלות מעולפת היא הכדרות והסק הבחסה. כלומר, האמונה בתורה מן השמיים היא אמונה שמקדירה את רוח האדם. עושה אותו רציני ועצוב. זה קדושה. מעשה בחתונה שהתקיימה בעיר הקודש בני ברק, תלמיד של מכון מאיר עם בחורה מעיר הקודש בני ברק, והגיעו לשם תלמידי מכון מאיר והייתה השמחה גדולה בשמיים ובארץ, שמחה עצומה. ואחד מיושבי עיר הקודש אמר לדני שר חתון, המדריך או האחראי פנימיה של מכון מאיר, אמר לו, מכון מאיר, גם יראת שמיים וגם שמחה. כן? זה החידוש. בסדר, אז זה מה שאומר כאן. היערת תורה מן השמיים של זמן הגלות מעולפת היא הכדרות והשק המחסה. מעולפת, מה זה מעולפת? עטופה, נכון? איך הוא יודע? כי הוא שאל את זה לפני כמה דקות, הוא קיבל תשובה. כן, כן, כן. גבה, בסדר, הוא שאל, לא, זה בסדר, זה בסדר. טוב, לא כולם מושלמים. בעת קרבת הקץ, יבוא רוח המטהר את השמיים מקדרותם, המסיר את השק המחסה עליהם. ואז, אלה אשר לא הסתגלו לתורה העולה למעלה, הבוקעת את הקדרות והשק, חושבים שאין להם תורה מן השמיים. כלומר, מסתלקת התפיסה הקטנה של אמונה בתורה מן השמיים, אבל לציור הגדול עוד לא הגיעו. יש בספר... מוסר אביך. יש בסוף חלק הנקרא מידות הראייה. יש ערך אמונה. ערך אמונה... פסקה 12 יגיע יגיע לא להלחיץ אותי בבקשה הנה פסקה ג' המתחכמים, מעניין, להתחכם זה מלשון חוכמה. המתחכמים להיות קטני אמונה. יש חוכמה שגורמת לאמונה בקטנותה. מגביהים את רוחם מהשדרה הנמוכה. מגביהים את רוחם, פסיק. מהשדרה הנמוכה הם יוצאים. כלומר, הם כבר לא מאמינים באופן הנמוך. ומתפרצים. ואין הציור של אמונת אלוהים בקטנותו ראוי להם. ובגדלותו אינם עלולים לקבלו. אז אכלו אותה. הוא כבר לא מאמין כמו הסבתא שלו, אבל הוא עוד לא מאמין כמו הרב קוק. והרי הם כלואים בכלא הרעיונות הסותרים. עד אשר יבוא עזרם מקודש. אומר הרב, ואז אלה אשר לא הסתגלו לתורה העולה למעלה, הבוקעת את הקדרות והשק, חושבים שאין להם תורה מן השמיים. אז מה צריך לעשות? להביא עזר מקודש. מי זה הקודש שיביא להם עזר? תלמיד חכמים גדולים. וצדיקים דורשי השם בעוזו, מוסיפים אורה ושמחה, ומבשרים צדק בקהל רב. מה זה מבשרים צדק בקהל רב? מה זה הביטוי הזה? תהילים, נכון? ומה זה קשור? מה זה לבשר צדק בקהל רב בספר תהילים? אומר מדרש הגדול, פרשת ויקהל, שהיה דוד מלמד ברבים סתרי תורה לפושעי ישראל. היה דוד מלמד לפושעי ישראל סתרי תורה ומחזירם בתשובה, שנאמר, אבשר צדקתך בקהל רב, בתוך קהל הלליקה. כלומר, איך מלמדים סתרי תורה ברבים? הרי אסור ללמד סתרי תורה ברבים. אלא סתרי תורה צריך לתרגם אותם. איך מתרגמים אותם? לתורת הרב קוק. זה מה שאומר הרב כאן. וצדיקים דורשי השם ועוזו, מוסיפים אורה ושמחה ומבשרים צדק בקהל רב. כלומר, הרב מכיר את המדרש, כן? שדווקא כעת יגלה אור חדש ושמיים בטהרתם יראו וידעו כל באי עולם. מי זה באי עולם? הגויים. הגויים. כל באי עולם זה כולל הגויים. כי מן השמיים דיבר השם לבית ישראל ולבית יעקב, הגוי כולו. כלומר, התורה מן השמיים מתגלה בערכה העליון. לא בערכה הנמוך, אלא דווקא בתור דבר השם המופיע בכללות המציאות. בית ישראל זה עם ישראל בגדלותו. בית יעקב זה עם ישראל בקטנותו. אז אותו אלוה שמתגלה בבית ישראל, הוא כבר התגלה בבית יעקב, רק לא ידעו את זה. הגוי כולו, כלומר כל הצדדים של הגוי, ישראל ויעקב. עד כאן ברור? הלאה. פסקה ממתת. מדוע פסקה ממתת? כי סיימנו את פסקה ממחת. לכן אין שום סיבה שאנחנו לא נמשיך אל פסקה ממתת. אורו של משיח. מה זה אורו של משיח? מה זה אור בכלל? מה זה אור ברב קוק?
תפיסה.
תפיסה, נכון? אז אורו של משיח זה התפיסה המתחדשת מכוח העתיד. משיח זה תמיד כינוי לעתיד. כלומר, יש לפעמים תפיסות שבאות לנו מן העבר. יש תפיסות שבאות לנו מן ההווה. יש תפיסות שבאות לנו מהקרנה של העתיד עלינו. כן, בניגוד למה שמקובל במדע שהזמן הוא וקטור חד-כיווני, יש גם השלכות של העתיד על ההווה. כן, יש במדע היום קצת כיוונים כאלה, שהזמן הוא וקטור דו-כיווני. למרות שקשה לנו לתפוס את זה, כי אנחנו תופסים רק כיוון אחד. אורו של משיח, אומר הרב, יבסס את הוודאות של הטוב הגמור שבהוויה בכלל, ותמלא הארץ אורה ושמחה, מרעיפות משמי שמיים תמיד. כן, כלומר, זה קצת קשה לומר. אנחנו רואים בעולם שיש הרבה טוב והרבה רע. אז להגיד גם על הרע שהוא טוב, איך אפשר להגיד דבר כזה? אבל לעתיד לבוא רטרואקטיבית אנחנו נבין. נאמר, ואמרת ביום ההוא, עודך השם כי ענפת בי, תשוב אפך ותנחמני. על יסוד הפסוק הזה מסביר הרמח"ל בספר דעת תבונות, שיש דברים שרק באחרית המהלך אתה מבין את ערכם. בזמן שאתה בתוך המהלך אתה לא יכול להבין, זה נראה רע גמור. רק בסוף מבינים. כן? ואז תבוא ההכרה שטוב להודות לשם על הרעה כמו על הטובה. כן? מי שעבר את השואה, קשה לו לומר דברים כאלה. כן? כבר כנראה בעוד מיליון שנה נוכל להבין את הטוב שהגנוז בזוועה הזאת. ייקח עוד מיליון שנה. אולי אם נצליח עוד חצי מיליון שנה. כן? אבל זה לוקח זמן לתפוס את הדברים האלה. וגם ברוחניות, מסוד החידוש של לאה שאמרה בלידת יהודה הפעם מודה את השם, וכל הקורבנות בטלים חוץ מקורבן תודה, בו שעריו בתודה. כלומר, כל התפיסה הזאת היא מצויה בהכרתה של לאה אימנו, שהיא הייתה מסוגלת לראות בסוף התהליך את ההודעה על כל מה שעבר. הפעם הודה את השם. על מה הודה את השם? על כל מה שעבר עליי. כן? יהודה, ותעמוד מלדת. ילדה את ראובן, שמעון, לוי, יהודה. כתוב ותעמוד מלדת או לא כתוב? כתוב. אז אנחנו מאמינים במה שכתוב. אם זה כתוב, זה אמת. שאמת כתבו את זה, נכון. טוב, נון. פסקה נון היא שייכת לאורות התורה ולאורות. הפסקה הזאת נמצאת גם בפרק א' של אורות התורה, והיא נמצאת גם באורות. מדוע? בגלל שהיא עוסקת בנושא של תורה, וגם עוסק בנושא של אורות. באורות התורה אנחנו לומדים על מהות התורה. באורות אנחנו לומדים על מהלך הגאולה. ויש קשר בין התפתחות התהליך של הגאולה לבין הופעתה של התורה. נכון? לכן אותה פסקה מופיעה גם פה וגם שם. אז אולי מישהו כבר למד פה אורות התורה, אז כדאי שנדלג לפסקה הבאה? לא? לא, אז בואו נלמד את הפסקה הזאת. גם בשביל אלה שלמדו כבר אורות התורה. יניקת תורה שבעל פה היא בגניזה מן השמיים ובגלוי מהארץ. מה זאת אומרת? מאיפה התורה שבעל פה באה? רבנים מדברים ביניהם, אמר רבה, אמר רבייה. זה מן הארץ. ברור. והם מנסים להבין מה התורה שבכתב אומרת, שנאמר, דכתיב וכו'. אז יש איזה מין תהליך כביכול של ענווה של התורה שבעל פה, שהיא מן הארץ. היא כביכול, יש לה ענווה כלפי תורה שהיא מן השמיים. אבל זה רק בגלוי. באופן נסתר זה בדיוק ההפך. באופן נסתר השורש של הכל נמצא בתורה שבעל פה, והיא באופן גנוז מן השמיים. בגניזה או בגניזו, היא מן השמיים. בגלוי מן הארץ. כי הרי התורה בשביל ישראל ניתנה. אם כן, ישראל קדמו לתורה. אם כן, התורה שעוברת דרך ישראל היא עליונה יותר. בסדר? זה מה שכתוב כאן. יניקה תורה שבעל פה היא בגניזה מן השמיים. ובגלוי מהארץ. וצריכה ארץ ישראל להיות בנויה וכל ישראל יושבים עליה, מסודרים בכל סדריהם, מקדש ומלכות, כהונה ונבואה, שופטים ושוטרים וכל תכסיסיהם, כלומר כשהכל בסדר, אז חיה היא תורה שבעל פה בכל זיו תפארתה, פורחת ומעלה ניצה, ומתחברת לתורה שבכתב בכל שיעור קומתה. כלומר, אתה הולך בזמן שישראל על אדמתם, אתה הולך אל החכם, ואתה אומר, מה הדין? החכם קורא בתורה שבכתב ואומר לך את הדין. זה רמת קשר. תורה שבכתב, דבר אחד, תורה שבכתב זה משהו אחר. אבל בזמן שישראל על אדמתם יש אחדות בין שתי התורות. מה? הבעיה של המילה תכסיסיהם. לא, זה לדבר של גנאי. כן, זה בעברית מודרנית, לא בעברית של הרב קוק. כן, כן, זה לא... יש תכסיסי מלכות. כן, קודם כל. כן. בגלות נפרדו התאומים. נתעלתה התורה שבכתב למרומי קודשה. אף אחד לא מבין כבר את התורה שבכתב בגלות. היא עוסקת בדברים מיליונים. וירדה תורה שבעל פה, בעומק תחתית. אתה רוצה הלכה, אתה לומד איזה אחרוני אחרונים, ואתה אפילו שוכח כבר את המקור. ומכל מקום, היא מקבלת יניקה חשאית מאור תורה שבכתב, מספיח העבר, המספיק לעמידה בחיים צומצמים. והיא יורדת ונופלת בכל יום ויום. היו ניסיונות, אגב, לעצור את זה. למשל, ביאור הגרא על השולחן ערוך. זה ניסיון להשיב את הענפי הענפים של התורה שבעל פה לשורשיה היותר מקוריים. כן? נביא לכם דוגמה. יש דיון לגבי דיני חציצה במקווה. האם שיער צבוע, האם זה חוצץ או לא חוצץ? מה ההלכה אומרת? לא חוצץ. מאיפה יודעים את זה? זה כתוב בראשונים. זה הראשונים, ולומדים את זה עם איזה דיוק מהגמרא. והגאון מבילנה, הוא כותב מפורש, היו מטבילים את הפרוכת. הפרוכת הייתה צבועה. מכאן שזה לא חוצץ. כלומר, מה עושה הגאון מבילנה? הוא מדלג על כל התהליך, רוצה לחזור אל המקור היותר קדום. בסדר? לפעמים דברים, יש בתורה בשולחן ערוך דברים שהתבררו באיזה תשובה צדדית וכו', בדיוק, והגאון מחפש איך לחבר. כלומר, כדי לעצור את הירידה של התורה שבעל פה. הוא מנסה לחזור אל האחדות ביניהם. כן. מה? ביאור הגרא לשולחן ערוך. יש לגאון מבינה ביאור שנקרא ביאור הגרא. על השולחן ערוך. למה זה נקרא ביאור הגרא? כי זה הגרא כתב. ולמה ביאור? כי זה מבאר. מה? חפש מפה הקצה של הענף, נכון. עד אשר מהרה יפוח היום, ואור חיים יבוא מאוצר גאולת עולמים, וישראל יעשה חיל הנתה על ארצו, ויסגשג בכל הדר סדריו, אז תחל תורה שבעל פה לצמוח מעומק שורשיה, תעלה מעלה מעלה. כן, גם יש לנו יכולת להקים סנהדרין, ואני יודע כמה סנהדרין, אנחנו יכולים לשנות הרבה דברים. כן, זה נראה כמו רפורמה, אבל כשזה סנהדרין, אז זה סנהדרין. אז תחל תורה שבעל פה לצמח במעמק שורשיה ותעלה מעלה מעלה ואור תורה שבכתב יזריח עליה קרני אורה מחדש, חדשים לבקרים והדודים יתאחדו בנבי הפריונם ואור נשמת אל חי או העולמים המתגלה בתחיית ישראל וברום קרנו יאיר באור שבעת הימים על אור החמה ואור הלבנה גם יחד והיה אורם ישר חודר ומושך מזה לזה לזו ועונה את הארץ ואת העם בכל יפת חיים והיה אור הלבנה כאור חמה ואור החמה ישיבת הימים כאור שבעת הימים ביום חבוש השם שבר עמו ומחץ מכתו ירפא. חס ושלום. עד כאן להיום.